אנחנו נעשה קצת, אנחנו נמצאים בקלמת הרמב״ם לפירוש המשנה, נעשה קצת דילוג לעמוד 23. כלומר, בשיעורים הקודמים התחלנו לדבר על עריכת המשנה שעשה רבי, ועל ההיגיון שיש במבנה של הסדרים והפרקים במשנה, ועל מעלתה של המשנה. היום נדבר על מקורות צנאים ואמוראים נוספים שקיימים לנו, ומה עניינם, למה היה צריך אותם ומה מאפיין אותם, למה הם נכתבו בכלל. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעמוד 23, בפסקה מתחילה וראה. וראה, כלומר, הוא מדבר על רבי שערך את המשנה, שלא להזכיר משמות המקבלים, אלא יותר קרובים אליו, משמעון הצדיק והלאה. מה יש לנו תמיד מעלה שהלכה כאחרון. כלומר, ככל שאתה מסתכל לדורות יותר אחרונים, אתה יותר קרוב להלכה למעשה. למה? כי ההלכה היא נתבררה ונידונה, ואז האחרונים הם משקפים יותר את ההלכה כמו שהיא למעשה. ועשה דבריו בה, כלומר במשנה, כלומר עכשיו רבי שהוא כתב את המשנה, דברים קצרים, הכוללים עניינים רבים. כלומר, האופן של כתיבת המשנה הוא היה מצוין מבחינת דורו של רבי, אבל הוא היה קצת בעייתי מבחינתנו, שאנחנו לא במדרגה של אותו הדור. אנחנו נכתב מאוד בקצרה. והייתה ברורה אצלו מרוב חדות שכלו ורוחב בינתו, אבל מי שלמדת ממנו, הנה קשה עליו. אדם לומד משנה, לא תמיד ברור לו, המשנה הייתה מתומצתת מאוד. לא כתוב בה סיבות לדברים, לא כתוב בה רקע לדברים. לא תמיד היא מובנת, לפי שחכמים הראשונים לא היו מחברים אלא בשביל עצמם. כלומר, בעבר, אנשים, הרי אסור לכתוב על מנת לפרסם, אז אנשים היו מסכמים לעצמם, כן, את עיקרי הדברים. והאופן של הסיכום היה מתומצת, וכך הרבי התרגל וכך הוא עשה במשנה. אבל מבחינתנו, זה, יש לזה חסרונות שאנחנו צריכים לפתור. ולכן, לפיכך, ראה אחד מתלמידיו, והוא רבי חייא, לחבר ספר ללכת בו בעקבות רבו, לבאר בו מה שאינו ברור בדברי הרב, והיא התוספתא.
שמע
אלוהינו,
לעולם
שהכל
נהיה
מדורך. אמן. צריך ללמוד ממנו איך לברך. היא התוספתא. אז מה המטרה של התוספתא? התוספתא באה להרחיב מעט את דברי המשנה באופן שיהיו יותר מובנים, או דברים שלא נכללו במשנה, כי רבי חשב שזה מובן מדברי המשנה, אז בתוספתא הם נכללו. ונתכוון לבאר, בא לבאר המשנה ולהוסיף עניינים שאומנם אפשר ללומדה מן המשנה, אבל אחרי יגיעה. כלומר, מבחינת רבי המשנה כוללת הכל. אבל בשביל להוציא מהמשנה כל מה שאתה צריך להלכה, צריך איזו מדרגה, שהמדרגה הזאת הייתה בדורות ראשונים, ולא הייתה בדורות המאוחרים יותר. ולכן באה תוספתא, ובאה להרחיב. וגם רב חיבר ברייתא, והיא ספרה וספרי, ורבים זולתם, כמו שאומרים, כי אתה רבי פלוני, אתה ואייתם מתנית בידי. זה מובא בגמרא כמה פעמים. מה זה הדבר הזה? זה מקורות תנאיים, שלא נכללו במשניות שרבי ערך, אבל היו חיוניים להבנת ההלכה ופרטיה. אבל צריך לומר שאין בכל הברייתות האלה כמתק לשון המשנה ולא כסדר עניינה וקיצור לשונה. כלומר, אנחנו צריכים להבין שיש פה איזו היררכיה. יש את המשנה שהיא חשובה ויש את הברייתות שהן במשנה חשיבות. וכך נעשית היא העיקר, כלומר המשנה, וכל אותם החיבורים תפילים לה, והיא החשובה בעיני הכלל. ובהשוואה לאותם החיבורים ראו הבנות וישרוה את המשנה, מלאכות ופלגשים, והללויה. וכל מי שעמד אחריו, מה בעצם הרמב״ם רוצה לעשות פה? הרמב״ם הוא רוצה תמיד לבסס את הקבלה של התורה במעמד הר סיני, ואת ההשתלשלות שלה עד ימינו. מה עשוי היה להתנגש עם העיקרון הזה? עשוי היה להתנגש אם היו לנו מקורות שמעלתם שווה, והם לכאורה יכולים גם לסתור, וכולם מקורות תנאים. לכן הוא אומר שהם בעצם משרתים של המשנה, שלא תבין שיש פה תחרות, שלא תבין שיש פה עכשיו בלבול, כאילו יש את המשנה, יש ברייתות, עכשיו לא, אנחנו כולם באים לפרש, גם אם אנחנו נקבע הלכה כברייתה, זה מתוך הנחה שהיא מפרשת את המשנה, שהיא מרחיבה מה שרבי התכוון במשנה, לא בגלל שהיא סותרת מה שכתוב שם. ככה זה מבסס את ההיררכיה, את קבלת התורה ואת נכונות התורה כמו שהיא נמצאת בידינו. כן, אני מזכיר שהרמב״ם גם לא קיבל את האפשרות שתורה נשכחה ועכשיו היה בגלל זה מחלוקות. לא, מה שיש מחלוקת הוא אמר, זה אותה חלק של התורה שהוא היה צריך לדון בשכל.
אבל יש חולקים עליו, כן.
נגענו בהכל. בסדר? אז זאת אכן, כשיטתו הוא כל הזמן מבסס את ההיררכיה, את הסדר ואת הנאמנות למקור של כל מה שאנחנו יודעים, וגם פה, אין פה תחרות, יש פה דברים משניים שמשרתים את המשנה שהיא עיקר. בכל, לא חדלו דור אחר דור מלעיין בה במשנה ולפרשה, כל חכם לפי ידיעתו והבנתו. זאת אומרת, גם הראשונים מאוחר יותר פירשו את מה את המשנה, ונחלקו במשך השנים בפירוש מקצת הלכות שבה, ולא היה דור שלא עיין בה וחידש ממנה חידושים, ולמד ממנה לימודים, עד שמה? עד שהגיע, זאת אומרת, כל זה לפני שיש גמרא. אז כולם למדו במשנה, וגם אתם צריכים לחדש, למדו מהמשנה, או מהמקורות התנאים האחרים שבאים לשרת ולהסביר את המשנה. עד שהדור התמעט שוב, ולא היה בכוחו מהמשניות להבין את ההלכה, וגם יש עוד סיבות שהוא יפרט, ארבע סיבות, למה היה צריך את הגמרא. ולכן הגיע הזמן לרבינה ברב אשה, שהם סוף חכמי תלמוד, והתייחד רב אשה לחברם, וראה לעשות בדברי כל מי שהיה אחרי רבנו הקדוש, כמו שעשה רבנו הקדוש בדברי כל מי שהיה אחרי משה. רבנו הוא אסף, רבי אסף את כל השמועות שנאמרו משה רבנו ועד לימה, ועשה מזה הלכה, שזה משניות. בא, אבל עברו עוד שנים, כמה שנים עברו מחתימת המשנה לחתימת התלמוד, בערך, אז כבר הצטבר עוד חידושים, עוד פרטי דינים, שנגזרים אותם משניות, אבל הם לא כתובים בהם. אז הגיע הזמן שרב אשה לחברם, וראה לעשות בדרך הכל וכו'. אסף כל שמועות בעלי השמועות, בדברי עיון של המעיינים, ופירושי המפרשים, ובירר הקבלות והספם, בכללי ידיעתו, כלומר למה הוא כתב את המשנה הזאת, מה הוא רצה, את הגמרא, מה הוא רצה להשיג, את הכל במה שחלנו השם מאורך הרוח ואהבת הלימוד, וחיבר התלמוד, וקבע מטרתו ארבעה דברים, ארבעה מטרות לגמרא. ברוך אתה אדוני אלוהינו.
אמן.
למדתי ממך, תדע לך. למדתי ממך. לברך את זה. מטרה הראשונה, ארבע מטרות של המשנה. מטרה הראשונה, ביאור. ביאור של המשניות. האחד, ביאור המשנה וכל הפירושים השונים שנאמרו על לשונות המשנה. שאין להם הכרע בטענת כל מפרש על חברו, וברור הטענה הצודק. וזוהי המטרה העיקרית מטרותיו. עוד פעם, למה הוא רוצה להדגיש זה המטרה העיקרית? שלא נחשוב שהגמרא היא דבר חדש. לא, הגמרא היא ביאור למשנה. גם דברים שכתבו בגמרא ולכאורה הם מחודשים, אז הם בעצם התפתחות של המשנה, הם לא דבר שעקור ממנו. כל אנחנו שומרים על ההשתלשלות ממשה רבנו עד עכשיו. זה הראשון, זה ביאור. השני זה הפסיקה. השני היא פסק הלכה, כדברי אחד החולקים שהחלקו במשנה, או בפירושה, או במה שנלמד ממנה, או מה שדימוהו לדברי המשנה. אבל הגמרא היא באה כבר לתת לנו הלכה למעשה. בעוד שאנחנו, לפי הרמב״ם, מה שמקובל לומר שלא לומדים הלכה מהמשנה, זה לא כי אין את ההלכה בתוך המשנה, אלא כי אין לנו כוח להוציא הלכה מתוך המשנה. ולכן באה הגמרא להסביר לנו מה התכוונה המשנה, מה הפירוש, מה הפירושים שניתנו במשנה. וזה עניינה של הגמרא. אז זה פסק הלכה. עוד דבר, באמת שיש דברים, פרטי דינים שנגזרים מהעקרונות שנמצאים במשנה, אבל הם לא כתובים בה. ולכן זה מה שנקרא חידושים. עוד פעם, זה לא חידוש שתלוש מלשון המשנה. אלא הוא נגזר ממנו. השלישי, החידושים שחידשו מן המשנה, חכמי כל דור, וביאור הכללים והראיות שלמדו מהם, וסמיכם לדברי התנאים שדיברו במשנה, עד שנקבע מדבריהם מה שנקבע. וגם על זה יש גזרות חדשות שנתקנו, והתקנות שנעשו מאחר רבנו הקדוש עד זמנו. כן, חז"ל, גם בגמרא, יש לנו תקנות חדשות, שבאמת לא כתובים במשנה, אבל זה מכוח אותו הדור שיכל לתקן תקנות, גם את זה נכתב בגמרא, ולא כתוב במשנה. והרביעי, הרביעי זה מה שיש לנו בגמרא, כל מיני סיפורים, כל מיני אגדות, או מה שקורא הרמב״ם, דרשות, שלכאורה הם לא כלולים במשנה, והם נמצאים בתוך הגמרא, וצריך להסביר מה עניינם של הדרשות האלה.
זה יסוד. זה יסוד של הגמרא.
יסוד של מה?
של הגמרא. משם נובע
הכוחי. למה זה נכתב? זה למה נכתב? אנחנו צריך להסביר מה המטרה של זה, מה כתוב שם, וגם למה זה נכתב בצורה כזאת של סיפורים עלומים כאלה, שאדם שקורא אותם פעמים שהוא ירגיש פה יש משהו מוזר, פה לא מובן. כן? מי שבא לשיעורים של הרב אלגזי, אז הוא מסביר אגדות, זאת אומרת, צריך להסביר אותם, סתם בסתמם הם לא מובנים. אז הרביעי הדרשות המתאימות לעניין כל פרק שהזדמן שראוי בו הדרש. בעניין הרביעי הזה, כלומר, הדרש שהובא התלמוד, אין לחשוב שהוא קל חשיבות. הוא אומר, מה זה סיפור פה מביאים בגמרא? לא. או שתועלתו מועטה, כי היא לתכלית גדולה מאוד, במה שהוא כולל מן הרמזים העמוקים, והעניינים הנפלאים, לפי שאם יעוין, עיון מעמיק באותם הדרשות, יובן מהם המוטב, הטוב המוחלט, מה שאין למעלה ממנו, והתגלו מהם מן העניינים האלוקיים. זאת אומרת, אם המשנה היא באה להדריך אותנו הלכה למעשה, אז אנחנו מחפשים איזה עכשיו מקור, שהוא ייתן לנו גם את העניינים האלוקיים, העניינים הרוחניים, שבאגדות האלה, בדרשות, שם הדבר הזה הוא רמוז, שם הדבר הזה מוצפן, עניינים האלוקיים, עניינים אמיתיים, כל אשר הסתירו אנשי המדע, וכל אשר קילו בו אנשי הפילוסופים דורותיהם, וכשתביט בהם בפשוטם, תמצא נגד המושכל. יש סיפורים, נראה לך, לא הגיוניים לגמרי, לא הגיוני, נגד המושכל, לא הגיוני, מה שכתוב פה. מה שאין למעלה להימנו, אז למה הם עשו את זה? מסביר הרמב״ם, כמה טעמים. אחד, עשו כך לעניינים נפלאים. האחד, לעורר הבנת הלומדים. ושתיים, לשוע עיני הכסילים. עכשיו הרמב״ם נכנס לחלק של התורה, שבאמת הוא לא מתאים לכל אחד. עכשיו, איך אתה מצפין מסרים שלא מתאימים לכל אחד, בתוך ספר שהוא יכול להיות זמין לכל אדם? יש פה קונפליקט.
מבין, ברמב״ם מסוימת. יש שם משהו לכל אחד.
נכון, עכשיו הרמב״ם יסביר שהדברים האלה נכתבו באופן שמי שראוי יוכל להבין אותם ומי שלא ראוי לא יבין. למה מה זה ראוי? ראוי יסביר שיש סדר של לימוד של התורה, שאדם צריך ללמוד את הפשט, להתמלות ממנו ואז לעבור לעניינים האלוקיים, ולכן אי אפשר לכתוב את הדברים האלוקיים בתוך הספר שכל אחד צריך ללמוד ממנו את הפשט. נכון, מזכיר שהגמרא היא הייתה שולחן ערוך של אותו הדור. לא היה שולחן ערוך. זה היה ספר הכי מפורט שבו יש את ההלכה. אז כל אחד היה צריך ללמוד אותו, כל אחד היה צריך לדעת אותו. אז אנחנו צריכים משהו שמי שלמד כבר, זה יעורר אצלו הבנה, ומי שלא ראוי, לא יבין. לשוע עיני הכסילים אשר לא יוארו ליבותיהם לעולם, ולא תוצא לפניהם האמת. ולו תוצא לפניהם האמת, היו סוטים מעליה כפי חסרון טבעה. אם היית בא ואומר את העניינים האלוקיים לאדם שלא ראוי, הוא היה מבין אותם בצורה מעוותת, או שהוא היה משתמש בהם למטרות שליליות, בסדר? אנחנו לא רוצים שהוא יבין, לא רוצים שהוא ידע, לכן דברים מוצפנים, שעל כל יוצא בהם אמרו, אין מגלים להם סוד, לפי שאין שכלם שלם, עד כדי לקבל את האמת עד בוריה. לא רואים. והחכמים עליהם השלום, היו מסתירים זה מזה סתרי תורה. עכשיו הוא יספר סיפור, שיש במסכת חגיגה פרק ב', שיראה לנו מאוד תמוה. זה היה מאוד תמוה. מה הסיפור? סיפרו שאחד מן החכמים נזדמן עם אנשים שהיו בקיאים במעשה בראשית. והוא היה יודע מעשה מרכבה. מה זה מעשה בראשית? מה זה מעשה מרכבה? לדעת הרמב״ם, מעשה בראשית נוגע למדעי הטבע בעיקר. מעשה מרכבה לעניינים האלוקיים הרוחניים. בסדר? הר"ן הוא לא מסכים איתו. בסדר? הר"ן אומר שהמעשה בראשית זה גם עניינים רוחניים, אבל שנמצאים פה חבויים בתוך הטבע, מה שאין כן. מעשה מרכבה שזה עניינים אלוקיים עליונים. בכל אופן, אחד היה יודע מעשה בראשית, הוא היה יודע מעשה מרכבה. אמר להם, נעשה אתכם עסקה. למדוני מעשה בראשית. אגב, לפי שני השיטות, מעשה מרכבה זה גבוה יותר ממעשה בראשית. למדוני מעשה בראשית, ולמדכם מעשה מרכבה. אמרו, מצוין, עסקה טובה. אנחנו מקבלים יותר מה שאנחנו נותנים. נענו לו. לאחר שלימדו מעשה בראשית, נמנע מן הלמדה מעשה מרכבה.
לא לקחו ערבויות.
בסדר? מה זה ההתנהגות הזאת, אומר הרמב״ם? מה זה זה? אתה עושה עסקה, אתה לא עומד בה? מה, אתה רוצה לשמור את התורה אצלך? מה, אחד הפירושים ללמה תלמידי רבי עקיבא, שאנחנו נמצאים בתקופה הזאת, נהרגו, זה שהם לא נתנו מתורתם. אז מה, גם אתה עושה ככה? איזה מין דבר זה, נכון? עד שהוא בא לרמדון שבדרום ואמר להם, ולכן הם הפיצו את התורה. למה? כי זה היה חיסרון שלא רצו לתת. אז גם לחכם הזה את החיסרון הזה שהוא לא רצה לתת? הוא אומר, לא, לא עשה זאת חלילה מתוך צרות עין, או שרצונו להתגדל עליהם. אני יודע שתי דברים, אתם יודעים דבר, חס ושלום. כי המידות האלה מגונות אפילו לאחד השפלים שבאם. איזה בן אדם עושה עסקה ולא עומד בה? אי אפשר להגיד ככה, בטח לא תנאים. כל שכן אנשים הגדולים, אלא עשה זאת בני שראה עצמו ראוי ללמוד מה שבידם, ולא מצאם ראויים ללמוד מה שבידו. זאת אומרת, אחרי ש... אני לא יודע אם זה לפני או אחרי, אני רוצה ללמד אותו לקו זכות, שאחרי שהוא כבר היה איתם בשיח, הוא הבין מצורת הדיבור שלהם שהם לא ראויים. כמובן שכך, הוא אמר, אני לא יכול ללמד אותם. ולמד על זה, על עניין זה ממאמר שלמה, דבש וחלב תחת לשונר, ופרשו עליהם השלום ואמרו, שעניין דברים אלו שמושגים הערבים שהנפש מתענגת בהם כעונג חוש הטעם בדבש וחלב. ראוי שלא יאמרו ושלא יוצאו מתחת הלשון בשום פנים, וזהו שאמרו תחת לשונך דבש וחלב, שזה הדברים האלוקיים שבתורה, יישארו תחת לשונך, בסדר? אלא מה? אם אתה רואה, פוגש מישהו ראוי, מישהו לא ראוי, תסתיר. כי עניינים אלו אינם ממה שאפשר ללמדם, ואינם נדרשים ברבים. מה זה אינם ממה שאפשר ללמדם? מלמדים את התורה הזו. יש מושג שנקרא חכם ומבין מדעתו. חכם ומבין מדעתו. באמת יש מדרגה מסוימת שאדם עושה בהשתדלות, ואז אם הוא ראוי הוא מקבל. אם הוא לא ראוי, הוא לא יכול לקבל את זה. בסדר? סלט ישרים למשל, כל כולו... עניינים שהם בכוח האדם לעבוד עליהם. אבל סופו זה, תחילתו השתדלו, סופו מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן. במדרגות הגבוהות גם בעבודת המידות, אדם כשהוא ראוי, הוא עושה את ההשתדלות, הקדוש ברוך הוא מחליט אם לתת לו. אותו דבר, חלקים מסוימים בתורה. אי אפשר ללמד אותם מהבחינה שאם אתה לא במדרגה, אתה לא תקבל. ואם תקבל, זה לא בגלל שקיבלת ממני. זה ההשתדלות שעשית. אבל הקדוש ברוך הוא הסכים שתבין. לכן אי אפשר ללמדם, ואינם נדרשים ברבים, אלא רומזים עליהם בספרים רמזים נסתרים. ואם מסיר השם המסך מעל לב מי שרצוי לפניו, אחרי שיכשיר עצמו בלימודים, יבין מהם לפי כוח שכלו. כלומר, אדם צריך, יש מדרגות, שהוא צריך ללמוד את קניין התורה בדברים הפשטיים, כך אומר הרמב״ם, שהוא ממלא את עצמו מי... קורא לזה, משמלא קרסו לחם ובשר, ויודע אסור והמותר, אז הוא יכול ללמוד סודות התורה. בסדר? אבל אם, כמה צריך ללמוד, אז ניתנו. יש מי שאמר, גיל 40, הרקוק אמר שזה תלוי בבן אדם הפרטי, במחנה המשותף שאתה צריך מדרגה מסוימת, ואחריה אתה יכול ללמוד. אז מה כל זה הסברנו? כל זה הסברנו למה צריך אגדתות, למה צריך דרשות שנמצאות בתוך הגמרא, ואמרנו שזה כי זה עוד דבר שאפשר ללמד אותם ישירות, וצריך להצפין אותם, מי שראוי ממילא הוא יבין. מי שלא ראוי זה יזיק לו, ולכן אי אפשר לכתוב את זה בצורה ברורה. ואין לאדם לעשות עם הלימוד וההשתדלות בעסק התורה, אלא לכוון ליבו להשם ויתפלל לפניו. זאת אומרת, עוד פעם, אתה עושה השתדלות.
אנחנו אומרים את זה כל הזמן, תן בלבנו לבין הלבין ולהשכיל.
נכון. זה בדברי הפשט, קל וחומר בדברים שהם... עניינים רוחניים גבוהים. כי בשביל להגיע אליהם, אדם צריך לעשות השתדלות בעסק התורה, אבל ההשתדלות הזאת לא בהכרח תועיל לו לגדול בתורה בדברים העליונים שלה, ולכן על זה נשאר לו רק להתפלל. אם הקדוש ברוך הוא ירחם עליו, הוא ייתן לו גם להבין, ואם לא, אז הוא יישאר במדרגה שלשמה הוא נועד. והתחנן שיכונהו דעת ויעזרהו ויגלה לו הסודות הכמוסים בכתבי הקודש. כמו שמצאנו דוד עליו השלום, עשה כן, והוא אומרו, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. לכאורה היית אומר, מה דוד צריך להתפלל? דוד מילא קרסו שעשו פוסקים? מילא קרסו שעשו פוסקים. נו, אז הנה, התנאים מתקיימים. אומר הרמב״ם, לא מתקיימים. עדיין, כמו התנאים, זה השלב הראשון. שלב שני, קדוש ברוך הוא צריך להסכים שאתה תבין. איך עושים את זה? עם תפילות. ואם הוא מסכים, מסכים. לא מסכים, אתה לא תבין. תמשיך לעבוד, תמשיך להתפלל. כן? או שזה לא העניין שלך בחיים. או שזה לא העניין שלך בחיים. אולי נעצור פה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.